שלום וברכה. אנחנו היום רוצים לעסוק בנושא שהוא קצת ככה גם עלום בתורה, נושא של ארבעת המלכים את החמישה. יש הרבה שמלמדים את הפסוקים האלה וקופצים על הפסוקים האלה. ואנחנו ננסה להסביר שכל תקופת מלחמות וכל הרמזים של המלחמות האחרונות רמוזים במלחמה הזאת. היא המלחמה הראשונה בתורה. מלחמה שהיא מלחמה עולמית, שרואים כאן שיש כבר מאזן כוחות של, שמקיף כמה עמים. זו מלחמה ראשונה בתורה, והיא גם רואים במדרשים שהיא תרמוז על המלחמה האחרונה לעתיד לבוא. אנחנו ננסה להעמיק בזה, לראות איך המפרשים הפנימיים ניסו לעסוק בזה. אנחנו נראה בפסוקים, קודם כל להבין את הפסוקים, מה הרקע של המלחמה, להבין איך זה התחיל. בואו נראה. אז אנחנו נמצאים, פשוט לך לך, בפרק י'ד. תראה, רבי בימי המואפל, מלך שינר, היום מלך אלעשר, כדל עומר מלך אלם, ותידל מלך גויים. אנחנו נראה מי בעצם אותם היו, אותם מלכים. עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת בירשה מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, ושמעבר מלך צבועים, ומלך בלע יצוער. כל אלה חברו אל עמק הסידים. מה זה עמק הסידים? הוא ים המלח. שם בעמק הזה מתחילה מלחמה ראשונה בתורה, והיא מלחמה שהיא יוצרת מציאות שמעבר, אנחנו ננסה להבין גם כן איך אברהם נכנס לכזאת מלחמה. שיש לנו לשאול, הרי לפני כמה פסוקים הוא אומר לאשתו, אמרינה אחותי, אתם הייתה לי ברורך, אתה מנפשי בגלך, הוא חושש מלמות. פתאום פה הוא קופץ, המלחמה. על זה, על שבוי, יש כאן דפים, על שבוי, על אחיו שהוא שבוי, מוכן במסירות נפש אדירה. 12 שנה עבדו כדל העומר, ו-13 שנה מרדו. למה הם עובדים את כדל העומר? למה בשנת 13 הם מורדים? ב-14 שנה בא כדל העומר והמלכים אשר איתו, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת הימים בידפי קרירתיים, את החורים בהררם, סעיר ועד אל פרן אשר על המדבר. למה התורה כל כך מרחיבה על הדברים האלה? וישובו ויבואו אליהן משפט, יקדש, ויקו את כל שדה המלכי, גם את האמורי, ששב בחצות תמר. רואים כאן מלחמה עוקבה מדם, שמקיפה המון המון מקומות, ויצא מלך סדום, מלך עמורה, מלך אדמה, מלך צבועים, ומלך בלע יצוער, ואז הם עורכים מלחמה איתם בעמק הסידים. עד כדל העומר, מלך אלם, ידע מלך גויים, המרפא מלך שינר, היום מלך אלעשר. תראו כמה חוזרים על זה שוב ושוב. ארבעה מלכים את החמישה, ככה נקראת המלחמה הזאת. ארבעת המלכים את החמישה. והם מקסידים בירות בירות חמר, ונסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שם נשארים הרע נעשו. אז כל העניין הזה, למה בעצם נכנסנו בתורה? עכשיו למה? בפשט? כי אנחנו מבינים שהם מצליחים לחבור על מלך סדום, ואז הם לוקחים את כל ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל החלם ואלכו, בגלל שלוקחים את רכוש סדום, ויקחו גם את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו והוא יושב בסדום. אז בעצם מה קרה פה? למה אברהם נכנס? כי לוט בתוך המלחמה, והוא נשבע, הוא שבוי, חטוף. ובא הפליט, זה הפליט עוג מלך הבשן, ויגיד לאברהם העברי, הוא שוכן באלון הממרא, אמרו אחי אשכול אחי הנר, והם בעלי ברית אברהם, וישמע אברהם כי נשבע אחי, והרג את חניכה ולידי ביתו ב-18, 300, וידוף אדן, ויחלק עליהם לילה, והוא בעבדה ויעקב וירדפם, עד חובה שמשמאל דמשק, מגיע דמשק עד איפה זה? עד איזו סוריה, וישב את הכל הרכוש, וגם את לוט אחי ורכושו, השיב וגם את הנשים ואת העם, הוא מצליח לנצח המלחמה הענקית הזאת, המלחמה העולמית, אותו אברהם אבינו שהוא קטן, הוא לוקח את הרכוש, גם את לוט, את אחי, ורכושו, שגם נשים את העם, ויצא מלך סדום, ויקרתו, ואחרי שובו, מהכותר לעומר, את המלכים אשר איתו אל עמק שווה ועמק המלך. כולם רואים שהוא מצליח, מגיע עם השלל, מייצח את כל המערך הגדול של המלחמה, ומקיצד מלך שלם, הציל לכם ויין, הוא קודם אל עליון, ואחרי, ואמר ברוך אברהם אל עליון, קודם שמיים וארץ, רואים שיש כזו, כאלה ניסים, וברוך העליון, שמגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. טוב, אחרי זה אנחנו נראה את ההמשך, אבל בעצם, מה כל הרקע הזה של המלחמה? אז מה זה קשור אלינו? ולמה בעצם סדום, עם לוט, אברהם אבינו מוכן למות על לוט, אחיו, בן אחיו? מה קרה פה? בואו ננסה להבין את הדברים, ואנחנו רואים שכל המפרשים הפנימיים, מהזה רמב"ן, הרקנתי, הברבנל, השיח הקדוש, כולם לוקחים את המדרשית רבה ומלמדים את זה, שכאן רמוז כל המלחמה האחרונה של ישראל. היא המלחמה הראשונה, והיא המלחמה האחרונה. אז זהו, זה המלחמה, זה היה ימות המשיח. אז בואו ננסה לפענח, אם כזו, זו מלחמה כזו סודית, אז מה גנוז פה? בסדר, רוצים להתחיל?
כן.
יאללה, בואו נראה. קודם כל בואו נראה רקע של הדברים. רבי חיים בלטיאל, מקור ראשון אומר, מה בעיקר המלחמה פה הייתה? מה זה שהם, כל הרקע שהתורה מספרת לנו שהם מרדו בכדל העומר, שתם שנה מרדו, מה בעצם ההסבר? זה אומר משהו מאוד מעניין. רבי חיים בלטיאל אומר, אם תאמר, למה התעוררו אלו על אלו במלחמה? ואז מסביר משהו מאוד יפה, שלא צריכים לב אליו. הם בעצם דרשו על הברכות של נוח, בשעה הקודמת, נוח מברכת בניו, שם חם ויפת, אחרי המעשה שחם, כנען, מה שהוא עשה עם נוח, אז נוח מברך את אברהם, נוח מברך את שם, מברך את יפת, ואת חם, מה הוא אומר? ארור כנען, עבד עבדים יהיה. אומר הרבי חיים בלטיאל, לפי שהיו בני שם, וגדל העומר וחבריו היו בני חם. הוא אומר, אתם רוצים שאני אתן לכם מיסים, אבל הברכה של נוח הייתה שאנחנו בני שם. בני שם הם לא צריכים להיות עבדים לבני חם. אז למה אנחנו צריכים להעלות לכם מס? למה אנחנו עבדים לכם? אז זה בעצם ההתעוררות שלהם הייתה על הדבר הזה. ונוח תנם להם לעבדים, לכך מרדו בו, לפיכך, בגלל זה אנחנו רואים כאן את הרקע של למה התורה מספרת לנו שהם מרדו בו, אחרי שם שנה מרדו בו. מה צריך את כל הרקע? הם מלחמה. מה צריך כל הרקע? לא, אומר כאשר כאן איזו מלחמה עמוקה על בני שם לבין בני חם. כך מרדו בו, וכך יצאו עליהם המלחמה, לפי שהם היו בני שם, וכדל העומר רצה להכניס לעבדות. אז קודם כל בעצם ככה הסבר הרקע של הדברים, שמסביר לנו את הרקע של המרד. עכשיו בואו נראה את הרמב"ן. הרמב"ן אומר לנו, בואו תפליגו עכשיו למלחמה הפנימית והעתידה, כמה יש לנו כאן? ארבעת מלכים את החמישה. מה זה ארבע מלכים? כנגד ארבע מלכויות. עם ישראל יעבור ארבע מלכויות, וכנגדם זה כתם ארבע מלכים, ובסוף, שנעבור את ארבע מלכויות, יבוא אברהם וינצח את כולם, וזה מלך המשיח. בואו נראה. מהרבה ואיב מהרפל, ככה הולכים כולם בכיוון הזה. מהרפל מלך שינר, המעשה הזה יראה לאברהם, להורות כי ארבע מלכויות תעמודנה למשול בעולם. ובסוף יתגברו בניו עליהם ויקפלו כולם בידם. וישיבו כל שבותם ורכושם. אני רק אסביר על הרקע שלו את כל המקורות. רש"ר הירש אומר, מה יקרה עם כל הקהילות בעולם שיש היום? רש"ר הירש מפליג מאוד מאוד עם המדרש שאנחנו נחשב מאוד נראה אותו, שיש לנו, אנחנו צריכים לעבור ארבע מלכויות. כן, מה זה אותם ארבע מלכויות? אילם, תראו, בואו נראה קצת, אנחנו נביא את הרקע של הדברים, אני אקחו את השאלה הזאת, נדבר על הקהילות האלה עוד מעט. הוא היה ראשון, הם מלך בבל. בסדר? איפה הגלות הראשונה הייתה? בבלה. כי כן העתיד, כי דכתיב, אנטו רשת את דאבה, ואולי לשר, שם עיר במדי או בפרס, אחרי בבל מה יש לנו? פרס. ואילם, בעיר עם מלך יוון, אחרי זה גלות יוון, הוא המלך הראשון, פשוט מחותו כשנצח דריווש, והזכירו זה רבותינו, רבי יוסי, רבי אומר שש שנים הלכו באלם, אחר כך פשטה מחותם בכל עולם כולו, ומלך גויים, המלך של העמים שונים, אשר שהם שמו עליהם בראש וקצין, רמז למלך רומי, אשר המלך על עיר מקובצת מעמים רבים, ארצות הברית, עמים רבים, יש המון המון, כביכול, הרבה עיר שקובצת מעמים רבים. ככה אמרו פשוט רבא, אומר הרמב"ן, אמר רבי אבין, כשם שפתח בארבע מלכויות, כך אינו חותם, אלא בארבע מלכויות. זאת אומרת, גם לעתיד לבוא, ייסגר ההיסטוריה האנושית, ביחס של מלחמה, בארבע מלכויות. ושמות, ואם המפל, מלך שינר זה בבל, היום מלך השר זה מדי, כדי לא אומר, זה מלך אלם זה יוון, תדע מלך גויים, זה מלכות אדום, שהיא מכתבת טרוניה כל אומות העולם. אנחנו רואים כאן, הרמב"ן הולך בכיוון הזה, של ארבע מלכויות כנגד ארבע גלויות. זה גם כן מוזכר בראשית רבה במקור השלישי. כן, תראו את הדבר הזה, ואם היה רמפל, אני חוזר כל הדברים, רק תסתכלו בראשית רבה, אני לא חוזר על כל הדימוי של מי שיוצר את של הראשית רבה, כוש ונמרוד והרפל, כוש הוא כוש ודאי, נמרוד שמדמרת בעולם, המרפל הוא דורש השמות בבראשית רבה. ואז הוא אומר, תראו בשלוש שורות האחרונות של בראשית רבה, אמר רבי אלעזר ברבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. תדע שכן, שהרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו, באה הגאולה לאברהם. זאת אומרת, יש מלחמה בעולם שמתעוררת, תדע לך שזה הכנה, כמו שראינו במלחמה הראשונה, מלחמה העולמית בארבעת המלחמת חמישה, מזה יצרה תשועה לאברהם אבינו, שקיבל את הרכוש וכן הלאה. כך גם כן, במלחמה האחרונה, אתה רואה מלכויות מתגרות זו בזו, תדע לך, צפי לרגלי משיח, כמו שקרה באברהם, כן יקרה איתנו. כך אומר בשיט רבה. עכשיו אני רוצה לדון, בשעה ששאלתי, כך אומר השאר איש, מה יקרה עם כל הקהילות שנשארו בחוץ לארץ? כן. השאר איש אומר, כשמו שלוט נשבע, זה אומר שיהיו עמים בעולם שירצו להירע לישראל, והם ינסו לתפוס מי שדומה לאברהם. מה זה דומה לאברהם? לא, הרי בעצם הסיפור המרכזי כאן, שמי שיראה במפרשים, הרי נמרוד. הוא מה עשה נמרוד? הוא מרד. והוא עשה כי אפשר רצה להרוג את אברהם אבינו, עשה כי אפשר של אש, וכל המדינה עומדת במדרש הידוע עם נמרוד, לראות כמי, אם אברהם אבינו נלך אחריו, ואם נמרוד נלך אחריו. ואברהם אבינו נכנס לתוך כבשן האש, ובעצם כל העולם מבין, וואו, אברהם אבינו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. נמרוד לא מוכן לקבל את הדבוסה הקשה הזאת. הוא אומר, אני חייב להחזיר את הכבוד האבוד שלי. מה אני עושה? הוא אומר, לוט דומה לאברהם. אני תופס את לוט, ואני מעמיד אותו ככה באמצע, ומעלה את כל העיתונות, ואומר, אני תפסתי את מי? את אברהם, אבל זה לא טעיה. הוא רוצה לתפוס את לוד נמרוד, המרפל הזה רוצה לתפוס את לוד, למה? כי את אברהם אבינו אומר, אני לא יכול לתפוס. הוא קדוש, אבל לוד, אני רואה אותו מתפרפר שם באזור סדום, הוא דומה מאוד מאוד לאברהם, וכך עם התמונות, לתפוס טוב, שמה? תפס את אברהם, ואני מחזיר את הכבוד האבוד של נמרוד מול אברהם. בסדר, זה רקע של המלחמה של המרפל של נמרוד. עכשיו, מה עושה אברהם? אבינו, על אחיו הוא מוכן להיכנס ממש למלחמה גדולה, במסירות נפש. אומר הרש"ר הירש, כשיהיה מלחמה, אז מי שנמצא בתוך המחנה בארץ ישראל, הכל טוב יהיה. מה יקרה? מה הבעיה הגדולה? מי שעוזב, כמו סדום שהולך למקום אחר. אז אומר, יהיו קהילות, אומר הרש"ר הירש, שנמצאים במקום אחר, בכל מיני מקומות בעולם. ויהיו אומות שינסו לפגוע, כמו מה, בקהילות יהודיות בעולם. ואז הוא אומר, מה צריך לעשות? כמו אברהם אבינו, להילחם על כל הקהילות היהודיות, עד שלחזיר אותם חזרה אלינו. שינסו אותם גויים. אז בואו תראו. אומר הרבנאל, מקור רביעי. רצו בזה שירה כל המעשה הזה לאברהם, להודיעו כי ארבע מלכויות תעמודנה למשול בעולם. בבל, מדי, יוון והרביעית, שהומלכה על גויים רבים. וכמו שאברהם מתגבר על ארבעה מלכים האלה והשיב את הרכוש, כן, באחרית הימים, התגברו בני זרעו על המלכויות האלה, וישיבו כל הרכוש, כל הרכוש, המשך לדעתם האמיתי שכל מה שירה לאבות סימן לבנים, מה שביארתי פסוקי בפרשה הזאת ועניינם. זאת אומרת, אמר הבנה, ידעו לכם, תבינו, קחו את המלאכה הזאת ותבינו שמה שככה יקרה במלחמה העתידית. לאור זאת אני רוצה להבין קצת מה רומז לנו במלחמה העתידית. בסדר? אנחנו צריכים להכנס לפרטים עכשיו. בנושא הזה, בהשיח הקדוש, השיח הקדוש בעצם נכנס לטורף הפרטים, איך ארבעת המלאכים את החמישה היא רמוזה למלחמה העתידית. אז בואו נראה. השיח הקדוש מסביר מקור החמישי. והנה לבוא על עניין נעיר הערה גדולה, ילה, ילוי, מה עלה לב אברהם להתאפק לרדוף אחרי ארבעה מלאכים גדולי עולם? אשר הניסו והקיעו חמישה מלאכים. כלומר, מלכי עולם, מלחמה עולמית, מה אתה נכנס שם? ומה גם אתה לא אומרים, כי את אליעזר לבדו לקח עמו, מה, מכניס את אליעזר? לא מובן. ואז הם דורשים, מספר, שמו, מה זה אליעזר? 18, 318, זה כאילו מספר אליעזר. כן, כתוב שאין ייאוש בעולם, כלם, כמה זה אותיות ייאוש? כמה זה גימת הייאוש? נו, דוד, אתה מתמטי כתוב, ייאוש, כמה זה ייאוש בגימטריה? כמה? 317. וכמה זה אליעזר? 318. אז כאילו, אין ייאוש. הוא שולח רק את אליעזר, ואומר, אין ייאוש בעולם כלל. אתה יודע, תלחם, מה שיש, יש. אין ייאוש. כאילו, מעל הייאוש. כך דורשים את זה, רבי נחמן ברסלב מביא את המקור הזה. ואיך הרב ליבו לגדוף אחרי מלאכים גדולים, והוא ונערו? הלא אלא אדם לשים עצמו במקום סכנה. סכנה. מה אתה נכנס במקום סכנה? אומר אשר הקדוש, מה אתה נכנס כזו מלחמה, מלחמה עולמית? כמו שאמרו זל, שמה אין עושים לו נס, תגיד טוב, הוא צדיק. אבל מי אמר, הוא עושה לך נס, ואם עושים, נקים מזכיותיו, מה אתה נכנס למקומות מסוכנים כאלה? ואין לך מסתכל גדול מזה. והאיש הירא ורך הלבב, אנחנו רואים שגם מלחמה, אנשים שהאיש ירא ורך הלבב יחזור מאחורי המלחמה, זה לא פשוט מלחמה, אתה נכנס למקום סכנה, אתה לא יודע אם יש אדם זכויות, לא זכויות, מנקים בזכויותיו. זה, אם תגיד, עם כל קדושתו של אברהם, לא נכנסים כזו, לכזאת מלחמה. ומהמצרים הרואים את אשתו, ציווה לה למור, אחותי, פן יארגו את דבר אשתו. אומר, לא מובן. כמה פסוקים לפני זה, אומר לאשתו, למען אחותי את, למען מה? חייתה נפשי בגלך, אתה חושב שיארגו אותך המצרים, פתאום נכנס למלחמה עולמית? לא מובן. איך התגבר הרתע לגדוף אחרי ארבעה מלאכים העצומים האלה, שואל השיח הקדוש. ועוד נשית לב, על מאמרם זה באומרם, אמרפד, מלך שינר, זה בבל, שנאמר, היום מלך לאסר זה מדי, כדי לא אומר זה, מלך אלם זה יבם, וידע מלך גויים זה אדום. והנה דרך כלל, לא כמו זר נחשב עניינם פה, מה זה קשור? חזלנו בעצם לומדים בראשית רבה על המלחמה העתידה. ומה גם אומרו, זה אדום, שעדיין אדום, לא היה ולא נברא, לא היה לנו אדום בכלל, אסב זה בא מאסב הרי אדום. אז איפה, אנחנו מדברים בכלל על אברהם אבינו, איפה אתה מכניס לנו את כל האדום? ועוד נשים לב אל אמרם, ואיפה הפליט זה מיכאל? למה נתייחדו אל השליחות זה? למה נקרא פליט? כי גם שאמרו שפלטו אל המלאכים שיפילו בך לארץ, למה נרמז עניין זה פה? מגיע הפליט, המלאך מבשר לאברהם שנשבע לא תחיב, וכל מה שים את דרוש, מה זה פליט? זה אוג מלך הבשן, זה מיכאל. אומר השיח הקדוש, הסיפור הזה פה, המסע הזה פה לא מובן בכלל מה קורה פה עם המלחמה הזאת. אמנם, הנה כתבנו למעלה, כי רצה הקדוש ברוך הוא טרם בא גלות מצרים וארבע מלכויות להקל עול גלות מצרים מעל עמו. ולבשרה מעתה שיצאו ביחוש גדול ממצרים. ושלא יעבדו שם ולא יעבלו בארבע מלכויות. אומר עכשיו, כל מה שקורה עם אברהם אבינו זה רמז. מה קרה ברמז? מה קורה עם שרה? איכשהו הולך, מה אומר לשרה? ימינה אחותי את, למה ניתה לי בעבורך, חתן נפשי בגללך. מה הסבר? מה יקרה במצרים? כל הבן הילוד, הילוד ישור, והבת תחיון. אומר אברהם אבינו לשרה, כן, למה הכי מבשי בעבורך, הבת תחיון, ואת כל הבן הילוד, מה יעשו? יהרגו אותם. ואז מה יקרה לשרה, וינגע, יצא פרעה לגעת בשרה, וינגע השם, את פרעה, אז ככה מה יקרה בעם ישראל במצרים, יקבל נגעים גדולים, יקבל מכות, ואז עם ישראל יצאו בחוש גדול, ככה גם כמה שיקרה. זאת אומרת, מה שקרה בקטן עם שרה, הולך לקרוא בגדול עם מה? עם עם ישראל. אז הוא אומר, זאת דבר כמו שקרה במצרים, וככה מארבע מלכויות, כי עם דוגמת כולם יראו מעתה ויבטחו לעתיד. מה שכתבנו למעלה, כנגד כל מה שירה לישראל במצרים, עירה שם לבם ושרה, הנה, השם יצילם, ויצאו בחוש גדול, ויקל עול הגלות, ההוא על ידם, כמפורש למעלה, וכן על ארבע גלויות העתידות. עכשיו הוא אומר, אם ככה הבנת על מצרים, בוא ניכנס עכשיו לארבע גלויות העתידות. שירך לב שומם, איך התקיימו ישראל בתוכם. אם המסר רואה שיש ארבע גלויות, בבל, מדי, כן, זה פרס, יוון ואדום, איך אפשר לעבור כאלה עם מסוכות קשות, שם מי שצריך לעבור בגלות. ארבע הגלויות העתידות שירח לב שומעם איך יתקיימו ישראל בתוכם, ולא יעבדו, כמו שכתוב בסמוך. על כן מעתה, הביא דוגמתם ויפילם תחת יד אברהם, יחד כולם. כמו שאתה רואה שאברהם אבינו מצליח לנצח את ארבעת המלכים, ולצאת בחוש גדול, זה מה שיקרה לעם ישראל. לא יעבדו כמו שכתוב בסמוך, הכן מעתה הביא דוגמתם ויפילם תחת יד אברהם ויחד כולם, לרמוז מעתה כי ככה יפלו יחד לעתיד תחת זרעו, מעתרים בדניאל, הקים אל שמיה מלכות דיאל להלמיה, ולא יצא תתחבל, והדקת, רואים את זה ברמזים שכתובים בספר דניאל, שמבוא מלכויות, שצילם במיני תכונתו, היה משל אליהם. אומר השיר הקדוש, וזה כיוונו זל, באומרם, אמרפל, מלשינה זו בבל, שהם ארבע מלכויות, ששרי הארבעה העתידים ההן, הם שרים של אלו. כי הכן אמר, תדעל מלך גויים זה אדום. אז הוא אומר, רגע, מה קושי? מה זה אדום? איפה אדום פה? אין לי את הסב עדיין, כי לא הקשה, כי עדיין לא הוליד את יצחק. ואיך היה תידל מלך על אומתו? אחו שהיה מלכותו תחת שר, אומר, זה השר של אותה אומה, היה בארבעת מלכים את החמישה. ארבעה מלכים, כן, את ארבע גלויות, כל אחד שאתה רואה פה, המרפל וכל זה, זה השר של אותה אומה, מלאך של אותה אומה. והוא נלמד מגזרה שווה, באומרם, שני גויים בטנך, על כן להעיר את אברהם ולהחזיקו, גזר יבוא מיכאל, כי הוא אשר יעמוד לישראל בימי. מי זה? יבוא הפליט, מיכאל, שר ישראל, כן, מה הוא יבוא ומה יבשר הגאולה, ואין אחר מתחזק עם מי, כי מיכאל שרכם, והוא הפליט והמלאכים, המנגדים על בריאת העולם, אשר אברהם מקיימו, וזו אומר הפליט. זאת אומרת, גם העתיד לבוא, איך אני שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום שמרדו נורא, ומה הוא עשה? וישיל לבוא את הבנים ולבנים על אבותם, הוא יבוא ויבשר לנו, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בסרון הגאולה, הדברים מחוברים אחד לאחד, אז בעצם רמז בבואה למה לעתיד, תמונה לעתיד. לומר שממנו יראה כי השם פלט השם את מיכאל מהמנגדים ההם, כן הציל את אברהם מהמלאכים, וכי מיכאל מבחינת חסד לאברהם, כי מלאך החסד העוזר את גומלי חסד כאברהם. עכשיו תראו את המודגש שכתבתי לכם, תראו את המודגש, והעניין. כי רצה הקדוש ברוך הוא לגלות, כי מה שעשה אברהם במלאכים ההם, היה לעתיד לבשר את ישראל שככה ייתן את המלכויות בידם. אז איך זה נזכה לזה? והנה ידוע כי צדק הוא נותן להם כוח לעשות חיל לישראל בימים ההם. מה זה צדק? משפט וצדק. אה? האם זה צדקה או צדק? מה זה צדק? צדקה זה בעצם אדם עושה צדקה, נכון? נותן אדם הזה אני, אם ידין צריך לתת לו, לעזור לו. מה זה צדק? עיר מזרח, כתוב בפסוקים, הנביא אומר שהיה, עיר מזרח צדק. זאת אומרת שיש כאן מציאות של צדק בעולם, ולא מערכת שאתה רואה שאנשים שמראים שיש כאן צדק בעולם, זאת אומרת ישרות, ולא מערכות שהן מסעבות את המשפט שאתה רואה שהן, מה זה, איפה יש כאן צדק? מה נראה פה? אז אומר, כתוב בנביא, והנה ידוע כי צדק הוא הנותן כוח לעשות חיל לישראל בימים ההם. בצדקה תקונני. כתוב בישעיה, והיה צדק עזור מותניו. כן, רואים כאן את כל החיילים שנמצאים בכל מיני זה, ותאים להם כל מיני הקש בגג, סיפורים, דברים כאלה. כאילו, מה אתם רוצים? האויב יותר חשוב לכם מהאדם של החיילים שלנו? בשביל מה להגיד שאתה יש לכם מערכת משפט? והיה צדק עזור מותניו. צריך שיהיה צדק. האדם היהודי כאן, החיילים, יותר חשוב. ואמר, הנה הצדק העתיד להגביר את ישראל. והוא יקראו אלה מתייחס לרגלו, והוא כארבע רגלי המרכבה, יש כאן גם מסביק גם השיר הקדוש, מה זה ארבע מלכויות, כי הנה זה ארבע רגלי המרכבה, מיכאל, גבריאל, רפאל ונוריאל, והנה מיכאל הוא רגל הראשון, שפחת חסד אברהם, גבריאל הוא רגל המתייחס ליצחק, השלישי הוא יעקב, ואחרי זה רביעי זה דוד. אז הוא מסביר, ונראה, נבוא לעניין, אמר כי צדק שעשה אברהם, יקראהו למישהו רגלו של אברהם. עכשיו תראו, למה זה צריך להגיע למהלך שאנחנו רוצים להגיע אליו, למלחמה שאנחנו בעצם נזכה בה, למלחמה האחרונה. מיכאל רגל חסד במרכבה, מתייחס לאברהם, בגמיות חסדו, שבוא לעורר את אברהם ויחזיק את הדוף אחרי המלאכים ההם. ואז הוא מסביר, בואו תראו. והצדק הוא, גם אשר ייתן לפניו גויים מלאכים, ירד מעין אשר יעשה למלך המשיח. הוא אומר, מה שקרה לאברהם אבינו, יקרה עם מה? עם מלך המשיח. שאליו גויים ידרושו. וירד מים עד ים, עדי צדק עזור מותניו. אז אתה רואה שמה, כי צדק מלך שאני אבוא, יביא לנו לחם ומים, תן את הנפש, אחוש כך לך. הוא אומר, זה אותו מהלך שיבוא עם מלך המשיח. ולמה הוא צריך מהלך? כדי שהוא ייתן כאפר חרבו, שיזרוק אברהם קומץ אפר, על איש אחד, וכל האנשים שאימא מתאבקים, שימו לב, אתה זורק איזה קומץ אפר ומה קורה? כי בהכות אברהם את איש היו רבים מוקים. כתוב שבאחד במדרש או בניסים שהיו במלחמה הזאת, שאוהבים לוקח אפר, זורק אותו, זה הופך להיות חיצים והורג את כולם. אז זה נשמע מאוד לא הגיוני, נכון? היום זה אפשרי? אפשרי מאוד, כן? אתה לוקח איזה טיל, טיל, ואתה פותח את הטיל הזה, ופותח ומוריד, אם זה טיל, אז חץ שהוא נפתח לכמה כיוונים, הוא מוריד המון המון חיצים כנגד, אפשר להבין את זה. אין קש הנידף מהרוח שמגיע הקש של כל הקיבוץ האנשים הנמצאים, כן חץ קשתו היה מגיע על קיבוץ רב. וזהו אין כוח באיש לעשותו. זאת אומרת, בעצם ההלחמה הזאת ככה תקרה עם אברהם אבינו. אך לא להתייחס חץ קשתו אל אברהם, כי אם כקש נידף מהרוח אשר עשה השם. ככה היה קשתו נידף מרוח אלוקים שמצאת החסד, ומיכאל עושה מלאכה ורוחות, ושוב הכתוב, כי צדק של אברהם יקראו לרגלו ולמיכאל כמדובר, ולמה קראו כדי שייתן מיכאל כאפר רחבו, אז בגלל זה הפליט זה מיכאל, זה קש שנדף ממנו קשתו, אז הוא רואה קשה עזרה שיהיה לו בדבר הזה. בואו נראה מה שהדגשתי לכם. אומר כאן, בעניין קורא הדורות, כתוב בחלק האחרון, קיום מאמרם זה בשיט רבה, בנשמות שצדיקים נמלח. אומר, מתי הגיע הדור הזה האחרון שבו אנחנו נראה את המלחמה האחרונה? בסדר? בואו תקרו. כי למה שהבחירה החופשית תחויב שחרב העולם על דורות המכריסים מובעים, והכן נמלח משמות הצדיקים אשר מאז ייחד הנאותים לכל דוב הדור לכמה הצופן. אומר הקדוש ברוך הוא, יש צדיקים בעולם שהקדוש ברוך הוא נמלח איתם, מתי הגיע הדור האחרון? ועל ידי כן בראו כן כי לא התבטל. עכשיו זה קורה הדורות העתידים מראש. שקרא להימלך בהם שיש במספר יהיה בכל דוב הדור, להבטיח בא להתעתד העולם, להיאבד בארבע גלויות, פן יעבדו בעם ישראל. יש תמיד צדיקים שמה, שהם שומרים על עם ישראל בעולם, אם אין ישראל אין עולם. על כן, אני השם ראשון שהשלטתי וחיליתי לארבע מלכויות ביד אברהם, בזה אומר אשר הקדוש, תבדחו, שואת אחרונים, כן, תראו, אתם אומרים, אשר הקדוש, כמה זמן זה, 500 שנה. שואת אחרונים שבדורות אחרונים אני הוא. כאשר עשיתי באברהם, כן, אעשה לחלות ארבע מלכויות בידי ישראל. וכל מה שכתבנו, כי כל כוונתו התברך הייתה, למען אחזיק לב האבות וישראל, כי ככה השם ייתן את ארבע מלכויות בידי ישראל, והכן נתן בעליו אברהם, על ידי מלאכיו, להתעורר ולדוף אחריהם, כי זה בעצם לא פעולה של אברהם באותו זמן, אלא פעולה שהיא רמז לעתיד לבוא, שמה שיקרה עם מלך המשיח, מה שיקרה בעצם עם עם ישראל במלחמה האחרונה. עכשיו, יש דיון שדנים בו עכשיו עם כל לומדי התורה. מצד אחד, אנחנו נכנסים לסוגיה של לומדי התורה, שאדם צריך ללמוד תורה, כשיש מלחמה, נכון? חשוב שבעצם יש לו מצווה לעסוק במלחמה, כמו שאתה מניח תפילין בבוקר, אתה הולך גם ללחם. אבל, מצד שני, אנחנו לא ממיתים לך שלום בלומדי תורה. כי אנחנו מבינים שהערך של לימוד התורה משפיע על מה? על עומק המלחמה. מה שהיה בעיניי שנים רבות, והתברר לנו, שבראשית רבה, מביאים את המעשה של רבי אליעזר בן הורקנוס, מעשה קצת מפורסם, ונבין קצת את הסיפור המעשה הזה, ואז מכסים בתוך הסיפור הזה, מרסים הבאתם לכם את חמישה, מה הסיפור שהיה שם? ותבינו קצת בסוגיה, היום התבררנו למה התברר סוגיה של לימוד תורה, שהאם צריך לגייס את כל לומדי התורה? האם צריך ללמוד תורה, שיש לימוד תורה בעם ישראל? בואו ננסה לדון בזה, בסדר? תראו. המעשה מבוא כאן בראשית רבה, שהוא מאוד תמוע. סיפור כאן, שמכירים אותו, סיפורים שמוקעס רחמנו, מעשה, תראו במקור בשורה השנייה, במקור השישי, וזה המקור האחרון. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו אחיו חורשים במישור, והוא חורש בער. עבדו בשדה, בערים, חורשים. נפלה פרתו ונשברה, כן, נשבע לרגל, אמר, לטובתי נשברה פרתי. אמר רע שנשבע לרגל, אמר, טוב, אין לי מה לעשות עכשיו, מה אני אעשה? אני אלך עם התורה. אמר, טוב, תשבר הפרטי, עכשיו יופי, אין לי כאן הטרקטור, נשבר, מה אני אעשה עכשיו? אלך עם התורה. ברח והלך לו אצל רבן יוחאי המזכאי. הגיע לרבן יוחאי המזכאי, איפה זה היה? כנראה בירושלים, כנראה בדבריה, באותו זמן, בירושלים, והיה אוכל קוזזות אדמה. הוא כך השקיע בלימוד תורה, שהוא אפילו לא אכל מרוב שהוא למד תורה. עד שעשה פיו ריח רע. כי הוא לא אוכל אפילו. אנחנו אמרו לרבי חמד זכאי, ריח פיו של רבי אליעזר, קשה. לא, הוא לא יודע מה יש לו, אבל יש לו ריח לא נעים מהפה. הלך בדק את זה רבי חמד זכאי, והבין שבעצם הוא כל הזמן לא אוכל מרוב המסירות נפש התורה, הוא לא רוצה אפילו לאכול. רק ללמוד תורה. בגלל זה הפה שלו אמר לו, כשם שהבאיש ריח פיך על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם, והצפו בירך אותו, שהתורה שלו תאיר לכל העולם כולו. טוב, הוא יושב ולומד ומתגדל אצל רבן יוחנן מזכאי. נפלט כאן, עד כאן, נכון? לאחר ימים, עלה אביו, אבא שלו הבין שבעצם הוא ברח ללמוד בישיבה בירושלים. מה אמר? אני אראה לו מה זה. מה, אתה הולך ללמוד בישיבה, מכון מאיר? אני אראה לך מה זה, ככה אתה לומד בישיבה, וזה, אתה לא רוצה לעבוד? אני אראה לו מה זה, מה אני אעשה לו? עלה אביו ונדד אותו מנכסיו. אמר, אני נדד אותו מכל הנכסים שלי, שבאיזה במקונוס, שאורקנוס היה עשיר. באותו זמן, מה עשה רבי אליעזר? היה דורש. מצוא יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים. הוא רואה לפניו, הוא אומר, כל הגדולי המדינה עומדים ושומעים את מה? את השיעור של מי? של רבי אליעזר, הבן שלו. במה הוא נתן שיעור? מה אתם אומרים? על ארבעת המלאכים ואת החמישה. מה זה קשור? שימו לב. מי זה היה אותם עשירי עולם, גדולי המדינה, בית יצית הקצת, וקדימון בן גוריון, בן קבל סבוע. אבא שלו מגיע, רואה את כל השורי גדולי עולם עומדים בשיעור של הבן שלו. ומצוא יושב בפסוק הזה, חרב פתחו רשעים, זו המרפל וחבריו, להפיל אני וביון זלות. מה הוא מלמד? את נושא ארבעת המלאכים, את החמישה. להפיל אני ואביון זלות, לדווח ישרי דרך זה אברהם, חרבם תבוא בליבם, ויחלק עליהם לילה, הוא עבדה ויקם. כולם בעצם מודהמים מהשיעור הנפלא הזה של רבי אליעזר, שבעצם מסביר להם על מה? על כל הסוד הפנימי של הגאולה העתידה במלחמה הזאת. ואז קם עליו, נשק אותו רבן חמד זכאי, אז מגיע אליו אבא שלו, שהוא רואה את כל התורה הגדולה של הבן שלו, שלא ראה אותו תקופה ונהיה תמיד חכם גדול. אמר לו אביו, בני, לא עליתי אל כאן, אלא לנדותך מנכסיי. עכשיו הרי כל נכסיי נתונים לך מתנה, הכל נתונים לך מתנה. אמר, הרי עליי, חרם אליי חרם, אני אלא שווה בין אחי, אני לא רוצה, אני רוצה שווה בין אחי. מה, תגידו לי עכשיו, שעת מיליון דולר, מה קשור שהוא נותן שיעור על הבת המחירים את חמישה למעשה של רבי אליעזר בן קונוס? מישהו שרעיון כאן? זה מדרש רבה של הפרשה. שימו לב, יש מדרש, בקוד שימוני זה יותר רציני. הוא כותב שהוא נותן את השיעור, הם לא ידעו מיום, עם לילה, הם היו כל כך שוקעים בשיעור של רבי אליעזר, שלא ידעו עם יום היום או לילה, כולם היו מודמים מהשיעור. והכל המדרישה הייתה מה? המלחמה שארבעת המלאכים את החמישה. כאילו דורש את הסודות של המלחמה הזאת, וכולם מדמים לא יודעים אם יום, אם לילה, ובא אליו ונשק אותו הרבה חמזכאי, אמר לו, אשר לך שיצא מאברהם אבינו, אברהם אבינו, אמר לו, יצא מאורקנוס, מה זה קשור לסיפור של ארבעת המלאכים, למה השיעור שלו היה על ארבעת המלאכים את החמישה? ומה בעצם הרעיון כאן? אז נראה לי, אני אתן לכם תשובה. תראו, כל המעשה הזה כאן בעצם נראה שהוא עוזב את הכל והולך ללמוד תורה. אורקנוס בעצם בא ואומר, רגע, אתה לא מתבייש, אתה הולך ללמוד תורה ואתה לא רוצה לעבוד, אני הולך למה לעשות, לנדות אותך מכל נכסיי. בסוף הוא רואה כמה ערך התורה גדול, ואז מה הוא עושה? הוא אומר לו, הפוך, אני נותן לך את כל נכסיי. כנראה זה גם המלחמה האחרונה, שאנחנו מבינים שערך לומדי התורה משפיע מאוד מאוד על מה? על עומק המלחמה. אנחנו צריכים לגדל תלמידי חכמים ולגדל אנשי צבא, דוד המלך, ולהבין שיש גם ערך ללומדי התורה, כמו שאני נמצא במילואים עכשיו, אני עכשיו בנשק, חוזר לישיבה מכון, אני עכשיו לומד תורה. זה התפקיד שלי. אבל להבין שגם ערך ללמוד התורה, הוא משפיע על מי? כמו שבפרשה אנחנו רואים כאן, בימת מלחמת חמישה, הנר אשכול וממרה, הם יקחו חלקם. מכאן לומדים שאברהם אבינו, מה הוא עושה? מחלק את הביזה. שדוד המלך לומד מזה, אותו דבר שמה? לחלק בין יוצאי המלחמה לשמוע על הכלים. ככה דוד המלך לומד מזה, ככה אומר רשי, שלומדים מהעתיד שמה שמי שבכל מלחמה, תגיד, אני רחמתי, למה שאני אקבל את הביזה בדיוק כמו אחד שישב על הכלים? היה ג'ובניק. אומר דוד המלך, לא, בעם ישראל, איך שנראה המחנה, מאחורה, זה משפיע טוב טוב על מה? על איך, אם אתה מצליח במלחמה. הנר השקול אומר, אם כוח לקם. מכאן לומדים, שזה המעשה של אורקנוס, עם המעשה של רבי אליעזר, בא להגיד לך, שאנחנו נבין גם מלחמה האחרונה, על הערך של לומדי התורה, שהם באמת לומדים תורה לכבוד מה? לכבוד השכינה הקדושה, לכבוד עם ישראל, לכבוד החיילים, שבצורה רצינית, ואז רואים את ערך התורה, שקשור מאוד אל המלחמה. זה נראה לי הקשר של הדברים. נכון, זה הדרך הטובה ביותר. זה דוד המלך. נכון. נכון, זה, אנחנו רוצים, דוד המלך, שבעצם, שהיה דוף ודבר והשיגים של התחלותם, שהוא מצד אחד איש תהילים, מצד אחד איש מלחמה, אבל צריך לזכור שאנחנו לא נבוא מהצד של לגרום שאנחנו לא רוצים שום דבר כזה של ערך, של לימוד תורה. זאת אומרת, יש כאלה משמע, אני רוצה להכניס אתם לצבא, והם יכנסו לצבא עם כל הבעיות של הצבא, עם הבנות וכל מה ש... לא. ברוך השם שעכשיו נוצר משהו מאוד מאוד טוב, שעכשיו נוצר איזה תוכנית שאנחנו, בתור ציון דוד, היינו חולמים עליה. שככה יש כזה מסגרת של, מסגרת של לומדים תורה ומסגרת של, כזאת של קדושה שאנחנו, אם הם דורשים את זה, לא מקבלים כאלה דברים, אבל זה דבר נפלא, שאנחנו ככה רוצים, שאנחנו מבינים את הערך של לימוד התורה שמשפיע, כשאתה מחנה, שמשפיע על איך הצבא, צריך הדברים להיות מחוברים, אבל צריך לדעת שאנחנו לא באים במבט הלא נכון לאבד את איך העולם התורה, להפוך מתוך התורה, גם להתחבר אל עומק המלחמה. זה נראה לי גם הקשר שמובא כאן עם מעשה של איזבר יונקנוס, למעשה הבאתם מלחים את החמישה, וזה גם כן ההסבר, שאם אנחנו מבינים מלחמה עתידה, שממנה כל המפרשים הולכים, שכמו שהיה בהתחלה, ככה יהיה גם בסוף, נזכה, שכמו שאברהם אבינו כאלו כאלה ניסים, גם לנו יהיה כאלה ניסים, ונזכה לצאת בחוש גדול, ומתוך זה יבוא מלך המשיח, קראו מכאן שהמהלך הזה מביא לחוש גדול, ומלך המשיח, זה מתוך הערך של התורה, האחדות של עם ישראל, התורה והצבא, יהיו מחוברים אחד אל אחד. נזכו וימצאו. יבוא טוב.